כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, הבוקר רעש אדמה קל הורגש בישראל, באזור חיפה ובאזור הגליל ובעמק ישראל. ככל שידוע לא נגרם נזק, המכון הגיאופיזי לישראל מאשר שאכן היה רעש אדמה. ברשתות החברתיות כמובן היה רעש אדמה מטורף לפי הדיווחים שם, אבל כל דבר מוגדל שם. אנחנו מיד נתעדכן בקשר למה שקרה בעולם הממשי ולא רק ברשתות החברתיות, אבל רעש אדמה אכן הורגש כאן בישראל, באזור הצפון, בחיפה, בגליל ובעמק ישראל. מיד נתעדכן במה שקורה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן הכלכלן הלאומי שלמה מעוז, שהוא גם יועץ פיננסי. שלמה מעוז, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ואיתך אנחנו נדבר על הכלכלה העולמית מערבית, ואולי אם נפרוט את זה לשאלות ספציפיות, איך הכלכלה מסוגלת להניע את העולם, אבל גם לשתק מדינות, או במילים אחרות, האם באמת סנקציות כלכליות מסוגלות לעשות הבדל, או לגרום למשל איראן להתנהגות מסוימת באמצעות סנקציות של ארצות הברית וכו'.
אכן ארצות הברית יכולה לכופף את איראן, ומזכיר לכולם את אפרטהייד בדרום אפריקה, בסוף מי שריסק זה הסנקציות.
זאת אומרת, זה כן אפקטיבי.
לא תמיד, אבל במדינות מסוימות כן.
טוב, אנחנו מיד נקפוץ פנימה ונעסוק גם בעוד עניינים, כמו למשל מערכת של בינה מלאכותית תפענח עבורנו את החלומות שלנו. במחקר ראשון מסוגו בעולם, שנערך אגב בהובלתו של חוקר ישראלי, בשיתוף חוקרת מטקסס, עשרות אלפי חלומות נאספים, חולמים מרחבי העולם ומנותחים בידי מערכת של בינה מלאכותית. הממצאים של המחקר המסקרן הזה מספקים לראשונה תשובות בקנה מידה עולמי על שאלות רבות שקשורות לחלומות שלנו. מיד נדבר עם מי שערך את המחקר המרתק הזה. וגם לראשונה בתולדות חקר הכוכבים, אסטרונומים ממכון המחקר מקס פלנק שבגרמניה הצליחו לצלם את שלבי ההתהוות הראשונים של כוכב לכת חדש. כוכב נולד. התהליך תועד בעזרת טלסקופ חלל, ובצילומים ניתן לראות את ההיווצרות, את היווצרות כוכב הלכת מדיסקת אבק וגז שמקיפה שמש צעירה, שמש בת 10 מיליוני שנה. מיד נדבר גם על הכוכב הנולד הזה שכבר נולד לעיני מצלמות, כמקובל בדור הסלפי והריאליטי. ועוד עניינים, סכנת ביטול מרחפת מעל פסטיבל המוסיקה הגדול שאמור להיפתח מחר בבירת קנדה, אוטווה, והסיבה היא ציפור מוגנת מסוג חופמי כפול צברון שהטילה 4 ביצים ליד הבמה המרכזית שם באירוע. מדובר באירוע שמושך לה מדי שנה כ-300,000 חוגגים, שייתכן ומחר יאלצו למצוא מקום אחר לבלות בו את הימים הקרובים. מיד כל הפרטים מהעורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד באמצעות היישומון החינמי. שוב נזכיר. אז רגע לפני שנעסוק ברעידת האדמה שפקדה את ישראל, את הצפון, אפשר להירגע, לא מדובר במשהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, רעש האדמה הורגש, אבל מדובר ברעש אדמה קל ולא נגרם נזק, ככל שידוע לנו אין נפגעים כמובן. אנחנו רוצים שוב לומר שלום לאיש הכלכלה שלנו, שלמה מעוז, שלום לך.
בוקר טוב, צריכים לסיים בקשר לרעש, רעידות אדמה, כן. שאין לזה ביטוח, בביטוח הכללי, מי שעושה ביטוח, אלא צריך להיות ביטוח ספציפי.
זאת אומרת, תמיד מחריגים,
מחריגים את האדמה? ואתה צריך לבקש ולהגיד, אני רוצה גם ביטוח נגד רעש, נגד רעידות אדמה, זה ביטוח חריג.
מדוע זה מוחרג? כי זה גורם לחברות הביטוח בסופו של דבר לשלם משהו.
הצעות אדירות, כן, וזה, כל שנה אתה צריך בעצם לומר, האם אתה רוצה או לא רוצה ביטוח כנגד רעש, נפרד מהביטוח, נגיד, של הדירה.
אבל זה לא משהו שקורה פה בשוטש וכו', זה לא אמור לייקר מאוד את הפרמיה, לא?
נכון, אבל החברות הרב-לאומיות, הביטוח עובד בצורה כזאת, שחברת ביטוח עצמה מבוטחת בחברת ביטוח אחרת, שהיא מבוטחת בחברת ביטוח אחרת, כל העולם מבוטח אצל כולם, ולכן בשנים האחרונות היו הרבה אסונות טבע, בסוף אתה בעצם צריך לשלם לחברות שמבטחות, ולכן יש החרגה, ולכן צריך לדעת כל אדם שאם ביתו הולך ונהרס, מה שנשאר, והוא לא ביטח נגד רעידות אדמה, נגד רעש,
ספציפית ממש.
ספציפית, אז מה שנשאר לו זה רק הקרקע, רק היא נשארת.
גם משהו.
גם משהו, בישראל זה גם משהו.
כן, זה משהו, מאוד חשוב. יש אנשים שיעדיפו שהבית שלהם יארז, כמובן, כשהם לא שם בפנים.
נכון.
ואז אפשר לבנות מחדש, ותמה, שממה, כל הדברים האלה. אוקיי. טוב, בוא נדבר באמת על הכלכלה העולמית, ואולי כלי העבודה במרכאות החדש ישן הזה, של סנקציות כלכליות. האם באמת ארצות הברית מסוגלת לחופף מדינות אחרות באמצעות כסף?
היא בעצם עושה את זה, ואנחנו בואו ניקח את הנושא כרגע, היה לנו גם אחר כך בדרום קוריאה, אבל נדבר על צפון קוריאה. סליחה. אבל נדבר כרגע על מה שקורה במזרח התיכון, יש פה מערכת יחסים סבוכה מאוד, אבל מאוד מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. האמריקאים בעצם ברגע שהם החליטו שמבטלים את הסכם הגרעין עם איראן, ועוד לא הכניסו את הכל בעצם לתהליך, בסופו של דבר הם עשו מה שעשו לרוסיה, אבל לרוסיה עשו את זה פחות קשה, בעצם יוציאו אותה מתמערכת הסוויפט, זה מערכת התשלומים הבינלאומית, לא תוכל להכניס ולהוציא כסף דרך אלקטרוני, דרך איראן.
ממש מונעים, מדינה להשתמש במערכת.
ברור. היום הרי אם אתה לא, כמו שהיית לוקח כסף וזהב באוניות מפרס ממדינה אחת לרעותה ושודדים אותך, אתה מעביר כסף באמצעים אלקטרוניים, כן? הרי מה שאמרת, אנחנו בתקופת הסלפי המודרנית, וברגע שארצות הברית חוסמת אותה מהמערכת הזאת שנקראת סוויפט, סוויפט עולמית, שבעצם...
אבל זו מערכת שהיא לא אמריקאית, זו מערכת
אמריקאית. האמריקאים שולטים, מי שהתעסק איתם, נניח שאיזה מדינה אירופאית מתחכמת, אומרת, אני לא רוצה. אז ארצות הברית לא רק מחרימה את איראן, אלא מחרימה את המדינה שאינה מחרימה את איראן. אף אחד לא רוצה להתעסק עם ארצות הברית.
וואו.
ואם הוא יתחכם, אז הוא גם לא תיתן לו לטוס לארצות הברית, נגיד לדוגמה. או בנק לא תיתן לו לפעול בארצות הברית. ולא תיתן לו להעביר כסף. אף אחד לא רוצה להתעסק עם ארצות הברית. ולכן בעצם מה שהתחלנו עם תהליך של חנק של הכלכלה האיראנית. נכון שאי אפשר לחנוק אותה מבחינה חקלאית, אבל נורא, מה שקורה, נורא שם, א', יש גם בצורת כרגע, ואין מים, וחוץ מזה...
זאת אומרת, חלק מהמצב הכלכלי שבאיראן אנחנו מדווחים עליו, זו פעולה יזומה של ארצות הברית?
של ארצות הברית, ולכן אנחנו רואים עלייה חדה מאוד בשער החליפין, זאת אומרת, שער החליפין כתרסק, 90 אלף, כל יום מחיר אחר של המטבע המקומי, ולא זה בלבד שבעצם, כשיש לך כזה פיחות אדיר, הוא ירד בשנה האחרונה בחצי מערכו, זה מביא לך לאינפלציה. מביא לך אינפלציה, בעצם השכר של האנשים שם נשחק, ולאנשים אין כסף ממה לחיות. זאת אומרת, מי שחי בכפר ומגדל עגבניות ותירס, אז הוא חי, ויש לו מים בנחל שם לידו וכו'. אבל כמובן העירוניים, ולכן ראינו את המרד של הסוחרים, העירוניים לא יכולים לעשות דבר, כי כל דבר שהם רוצים לייבא, גם קשה לייבא, גם קשה לשלוח כסף לחוץ ארץ עבור היבוא, מה שאתה, יש את letter of credit שאתה שולח באמצעים אלקטרוניים, שאומר לו, קח את הקרדיט שלי ותשלח לי סחורה. הוא לא יכול לשלוח letter of credit, כי אין לו יותר בנק שיש לו קורספונדנטיה איתו, אם בעולם. וגם אם הוא מצליח להביא את זה, נגיד, מסין, שהיא לא עושה ממש חרם על איראן, כן. אין לו כסף, הסינים מבקשים דולרים. מי שלם לדולרים? אין דולרים. ואז אם איראן צריכה דולרים, איראן צריכה דולרים, איפה היא תביא דולרים, איפה היא הביאה דולרים בשנים האחרונות? זה הטענה שם גם ראש הממשלה ביבי נתניהו וגם האמריקאים של טראמפ, בעצם שביטלו את החרם על את הסנקציות נגד איראן, היא הכניסה משהו כמו בשנים האחרונות האלה, 54 מיליארד דולר ממחירת נפט שאפשרו לה. אם הכסף הזה ייבאו, ואז הייתה רמת חיים נמוכה, אבל סבירה. היום גם אי אפשר יהיה למכור בעוד מעט, תוך תקופה קצרה, אי אפשר גם למכור את ה-2.6 מיליון חביות ביום, מאיראן לשאר העולם. ואם אתה לא מוכר, אין לך דולרים. אין לך דולרים, יש לך שוק שחור. שוק שחור, מחירים עולים. דיכאון, משפחות חלשות, נהרסות. ואתה רואה את ההפגנות.
זה משמע שבעיקר האזרח הקטן, האם המדינה, אבל כמדינה גם נפגעת, או שזה רק האזרחים שממשיכים, אתה יודע, להיעשק?
בסופו של דבר, גם המדינה הארצית, היא עובדת, זה מערכת שלמה של מערכות, היא צריכה לגבות מיסים, ממי תגבי מיסים מי שאין לו כסף, היא צריכה לקנות ציוד, בחוץ שהיא רוצה לקנות ציוד צבאי מתוחכם, זה עולה כסף, איך היא תעביר כסף, איך היא תקנה ציוד בחוץ לארץ, לכל תוכניות החימוש שלה, זאת אומרת, לאט לאט הם חונקים אותה, ואומנם חלק מהעולם המערבי ניסה, האירופאים אמרו, עשו איזו ועידה שהיא כאילו נגד האמריקאים, שהם ימשיכו, לא יעשו את החרם, את הסנקציות נגד איראן. בפועל, חברות מנתקות, האירופאיות מנתקות את היחסים עם מי? עם איראן. המדינות כן. שלהם יכולות לקשקש בוועידות, בארמונות באירופה. יכולים לקשקש כמה שהם רוצים, אבל טוטל, חברות הנפט הגדולות בעולם הצרפתית, פשוט אמרה לאיראנים, אני התכוונתי להשקיע אצלכם המון כסף, אני נסוגה. אני לא רוצה להתעסק עם האמריקאים. אף אחד לא רוצה בעולם להתעסק עם האמריקאים. אנשים לא מבינים בארץ, וגם בעולם לפעמים, איזה סופר סופר מעצמה זאת ארצות הברית. היא יכולה לחנוק את מי שרוצה בעולם. ולכן אנחנו רואים דבר מעניין עכשיו, בהמשך, אנחנו רואים מה שקורה בין היחסים, בין ארצות הברית לרוסיה. מי שעזרה בשנים האחרונות, מבחינת התוכנית הגרעין, אמנם כאילו לצרכים אזרחים זה רוסיה,
כן.
אבל רוסיה רוצה להתקרב מחדש למערב. טראמפ רוצה לקרב את רוסיה אל ליבו. הוא אמר את זה גם לפני כן, לפני הבחירות. ולכן רוסיה אין לה עניין, ברגע שהיא תראה שהקושי עשה את שלו, הכוונה בסוריה, והוא בעצם סילק את דאש, הוא עזר לסילק יחד עם האמריקאים, זה מצחיק, כן, לדאש, למרות שדאש עדיין, הבן שמניק דאש, עכשיו בדיוק הבוקר דווח שהוא נהרג נכון. בהתקפה, אז רוסיה רוצה להתקרב לארצות הברית. איך היא תתקרב? היא לא יכולה להתקרב לארצות הברית, כשהיא עוזרת לאיראן. ולכן פוטין, שהוא מאוד מאוד מתוחכם, שחק שח כמה צעדים קדימה, ברגע שהוא יראה שהאיראנים גמרו את העניינים, הוא ידאג לסלק אותם, לדעתי, ככה אני חושב, מסוריה, כי הם רוצים להתקרב ולנצל את ההזדמנות והמומנטום שהם עשו מהמונדיאל, מה שהישראלים
אומרים. אתה רוצה שגם המונדיאל קשור לעניין הזה?
בטח, המונדיאל, הרוסים השקיעו במונדיאל, לפי הטענה שלהם הרשמית, 11 מיליארד דולר. אתה שומע, אני אומר, וזו מדינה ענייה רוסיה היום, אחת המדינות שממש ענייה. בשנים האחרונות היא, הכלכלה שלה הצמקה משך שנתיים, ועכשיו היא טיפה עולה. והערכות אחרות אומרות שהם השקיעו 17 מיליארד דולר למדינה ענייה כמו רוסיה, יש לה צבא חזק, אבל היא המדינה ענייה, במונדיאל. המונדיאל נועד לתת רהביליזציה למי? לרוסיה.
אבל אתה אמור לשקם...
לשקם את התדמית שלה, כמו לנו רואים, רוסיה כאילו מדינה, כן. מפגינים ומסמכים ברחובות וכו'. את הנכס הזה שהשקיעו בו במונדיאל, הם לא מתכוונים לבזבז אותו בשביל להיות שוב חברים של האיראנים. רוצים להתקרב לאמריקאים, ויש ועידת פסגה בהלסינקי, בין פוטין לטראמפ. אז תשים לב למערכות האלה. וחוץ מזה, אולי אני מדבר על זה בהמשך,
כן.
יש את הסיפור המעניין, הציר החדש, ריאד מוסקווה. סלמן, זה היורש העצר.
כן.
מוחמד סלמן, היורש העצר של סעודיה, עם פוטין, ציר חדש, כי בעצם סעודיה הסונית, ביחד עם פוטין, עושים ציר חדש בנושא הנפט העולמי, ויש להם כוונה להגדיל, בסופו של דבר, הם מגדילים. ממעלים את התפוקה, היו יכולו להעלות, להפחית את התפוקה בצורה יותר חזקה, אבל בעצם אין עניין לסעודים, ולדבר על זה אולי בהמשך, לתת למחירי הנפט לעלות יותר מדי, כי הם רוצים שהאיראנים יחנקו. הם מוכנים, הם בעצמם, לקבל פחות כסף, העיקר שהאיראנים יחנקו, שלא יוכלו אפילו את הכסף המעט, שיכולים להבריח דרך נפט שמייצאים, גם את זה לא יוכלו לייצא.
שאלה קצרה, לפני שנצא לשיר, ואז גם נתדגם בכל מה שקשור לרעידת האדמה, שפקדה את ישראל הבוקר. אתה כלכלן, ולכן אתה מדבר על יחסים כלכליים בין מדינות.
כלכליים, אזוריים, דתיים, הכל הולך.
כן, אבל זה נשמע כאילו באמת עיקר העניין זה יחסים כלכליים, אבל אם היה כאן מומחה צבאי, הוא היה אומר, כלכלה זה שטויות. מה שחשוב זה, אתה יורה ויורים עליך
אבל בחזרה. אבל עם הכסף אתה קונה...
זה הכל כסף.
כלי נשק וכלי זן.
גם טרור צריך
כסף. טרור צריכים גם כסף. גם טילים צריכים כסף. כן. אתה יכול שהעם לא יהיה לו בכלל נעליים, אבל מי שאתה רוצה להקים טילים, אבל זה מה שקרה בצפון קוריאה. אנשים מתו, מתו מרעב, אבל טילים בנו.
מיד גם נתעדכן ברעידת האדמה שהורגשה באזור 5 בבוקר, ב-10 דקות לפני 5 בבוקר. על פי המכון הגיאופיזי הייתה רעידת אדמה, אכן הורגשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.2 בסולם ריכטר. ככל שידוע אין נזק, לא מדווח על נזק וכמובן אין נפגעים לשמחתנו. אז זה קרה ב-10 דקות לפני 5 בבוקר, בעיקר בצפון הארץ, בגליל, בעמק ישראל, בחיפה, ויש הטוענים שהמוקד עצמו הוא בצפון הכינרת. מוקד הרעש הוא ככל הנראה צפון הכינרת, ואף מתחת לפני הקרקע. אנחנו מיד נתעדכן ברעידת האדמה, אבל אנחנו בינתיים נמשיך לדבר עם הכלכלן שלמה מעוז. בוא נדבר על האינטרסים של שקשורים בנפט בין ארצות הברית לבין שאר המדינות.
בעצם יש לנו את הארגון אופק, שכולם מכירים אותו עוד מהמשברים של 73 ו-79, 1973-79. מי שנכנס לזירה בשנים האחרונות זה רוסיה. בעצם לראשונה, כבר בחוזה השני, הסכם,
כן.
בין מדינות אופק, שבעצם מי ששם המנהיג הגדול ביותר היא בעצם סעודיה, היא מפיקה כ-11 מיליון חביות ביום, נפט ביום, ובין רוסיה, סך הכל מדינות אופק מפיקות 33 בערך מיליון חביות ביום, סעודיה מפיקה כמעט שליש, ובין רוסיה שהיא בעצם היום אחת היצואניות הכי גדולות של נפט בעולם, גם היא מפיקה כ-10.5, 11 מיליון חביות ביום. ובעצם מדינות רוסיה בעצם הכלכלתה הצטמקה ב3% במשך שנתיים,
כן.
בגלל ירידת מחירי, בגלל שהמחירים היו נמוכים, ובגלל הסנקציות שהטילו עליה אחרי שהיא בעצם בלעה את חצי האי קרים. בסוגריים אנחנו צריכים לציין, בפני המאזינים אולי שלא יודעים, שיש הצדקה לכך לדעתי, שהם לקחו את קרים בחזרה.
רגע, הם נלחמים שם בקרים?
לא, נלחמו בקרים, ואז בעצם מה שעשו המערב, המערב עשה, הטיל סנקציות על רוסיה. סנקציות, לא משקיעים אצלכם, לא קונים מכם, ואתם לא תוכלו להעביר כסף בקלות וכו'. ולכן הכלכלה הרוסית הצטמקה ב3%.
אבל זה לא שבר את הרוסים, הם המשיכו להילחם.
הם המשיכו להילחם, יש להם מספיק, רמת החיים ירדה מאוד. עכשיו הרוסים רוצים לשקם את הכלכלה ורמת החיים של הרוסים, והם עושים הסכם עם סעודיה להעלות את המחירים, אבל לא יותר מדי. יש פה אינטרסים קצת סבוכים.
כן.
מחיר גבוה יותר טוב, זה טוב יותר לרוסים, כי עיקר ההכנסות של האוצר הרוסי הוא מייצוא נפט ומחברות הנפט. ועיקר גם התקציב שלהם הוא על נפט. כל דולר עלייה או ירידה זה משפיע על כל הכלכלה הרוסית.
אבל עדיין לנפט יש משמעות כל כך אדירה בכלכלה?
פחות מה שהיה, אבל לגבי הרוסים זה בעצם... זה בעצם ברז, כאילו, בוא נגיד, ברז, הנפט זה ברז המים של החיים, סם החיים של רוסיה. אני אומר לך משהו, 50% מהתקציב שלהם שוכב על ההכנסות מחברות הנפט. גם הייצוא שלהם, רוב הייצוא שלהם זה נפט, נפט דגז, כן? עכשיו, מה הם שמסו? הם בעצם עשו הסכם עם סעודיה, אופק, כאילו רשמית, בווינה, בין מדינות אופק לרוסיה, בואו נעלה את התפוקה בעוד מיליון חביות נפט ביום, כלל עולמי, בערך מפיקים היום בעולם 81-82 מיליון חביות ביום, ולא נעלה יותר מדי כדי שהמחיר לא ירד,
כן.
ולא, כי אם אנחנו, המחיר ירד, אז רוסיה תיפגע, אבל מצד שני, אנחנו גם כן לא רוצים שהמחיר, נגיד, הם יכלו להפחיד את כמות הנפט, אבל המחיר היה אז עולה וגורם למשבר עולמי, אבל אז המחיר שאיראן מקבלת הנפט היה יותר גבוה, מה שנותן לה, מגדיל לה במידה מסוימת את ההכנסות, ואז יכולה להתחמש נגד סעודיה, המעצמה השיעית נגד החצי או רבע מעצמה הסונית, הסעודית. ולכן לסעודים יש עניין סבוך. מצד אחד רוצים מחיר נפט גבוה כדי להחזיר את החובות שיש להם. לראשונה יש להם חובות שכמעט קשה להם להחזיר לסעודים. מצד שני, מחיר נפט גבוה, הם לא רוצים שמי יתאשר? האיראנים. כי אם האיראנים מתאשרים, הם קונים כלי נשק, והם מחרחרים ריב בחצי האי ערב, בעיקר בדמן החותים. ולכן יש פה סיפור סבוך, ולכן הם הגיעו להסכמה, יש חברות חדשה בהעלמת עין ובסיוע ובברכה של ארצות הברית, בין סעודיה, שהיא עכשיו עוד פעם נהיית איתה חברה של ארצות הברית, ומה שארצות הברית אומרת לה קצת לעשות, ובין רוסיה שרוצה לחזור למערב, תגיד, תסלחו לי על זה שכבשתי את חצי האי קרים, רוצה להתקרב למערב, אני כבר לא עושה בעיות במזרח אוקראינה, בגבול אוקראינה הרי היו שם מרד של ה... כאילו של המקומיים במזרח אוקראינה, שהרוסים בעצם שם שולטים בכמה מחוזות.
כן, כן, אלה היו מלחמות משמעותיות.
מלחמות משמעותיות, כן. אנחנו שם רגועים, אנחנו לא נכבוש יותר מדינות, כמו שכבשנו, אנחנו הרוסים, שני מחוזות בגאורגיה הם כבשו, המערב, אנא, תן לי להיכנס מחדש תחת כנפיך, ולכן, בואו נעשה ועידה, מה שעושים בפינלנד. זאת אומרת, יש פה אינטרסים.
נשמע שבקרוב, בזכות הכלכלה, אנחנו נחבור להיות חלק מאיזה גוש אחד גדול, שבסופו של דבר יוביל לשלום עולמי.
נקווה, נקווה. בנקודה ששאלת לגבי הנפט העולמי, בעבר ישראל הייתה מאוד מאוד לחוצה, היום היא לא לחוצה, כי יש לנו בעצם שדות גז. ישראל בעצם היום לא תלויה כלל ביובו אנרגיה, ושים לב, עד 2021-22, כן. ארצות הברית עצמאית לחלוטין מבחינת אנרגטית. למה? כי בנושא, מדברים על נושא הנפט, בגלל שהם גילו שדות אדירים של פצלי שמן בארצות הברית, בדקוטה, צפון דקוטה וכו'. כן. פצלי שמן הם מפיקים גז ונפט, ב-40 דולר לחבית, היה פעם זה היה 70 דולר
לחבית. באמת מושג שנתקלנו בו בחדשות. אתה יודע מה, בוא נעצור לרגע ברשותך את השיחה הזו, כי אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יונתן שלר, שאיתו אנחנו רוצים לדבר על הבינה המלאכותית והקשר שלה לחלומות. דוקטור יונתן שלר הוא מומחה לבינה מלאכותית מהמכון הטכנולוגי חולון HIT, כי אנחנו מדברים איתו בעקבות מערכת של בינה מלאכותית שמפענחת חלומות. שימו לב, במחקר ראשון מסוגו בעולם שנערך בהובלתו של החוקר הישראלי שאתם כבר מכירים, כפי שאמרנו, בשיתוף חוקרת מאוניברסיטת טקסס, עשרות אלפי חלומות נאספים, מחולמים ברחבי העולם ומנותחים בידי מערכת של בינה מלאכותית. ועל הממצאים של המחקר הזה אנחנו רוצים לדבר עם מי שאמון על מה שהיה שם, דוקטור יונתן שלר, שלום לך.
בוקר טוב.
אז אם תוכל באמת לספר לנו מה הצלחתם לעשות, מה זה אומר לאסוף חלומות ולהזין אותם לתוך בינה מלאכותית, שמבחינתנו זו רקמה פתוחה או איזה שם קוד למשהו שמסוגל להעביר עיבוד את החלומות.
נכון, אז קודם כל האתגר הגדול שלנו זה איך לאסוף חלומות. עד היום חלומות לא נצפו בצורה סיסטמטית ואחידה, זאת אומרת זה בעיקר היה דרך טיפולים פסיכולוגיים או מעבדות שינה שאנשים תיעדו את החלומות וכתב יד החוקרים או מטפלים. ואנחנו בעצם פתחנו בשיתוף פעולה עם אתר שנקרא Dreams Cloud, פלטפורמה חברתית שאנשים משתפים בחלומות מרצונם החופשי, זאת אומרת, קמים בבוקר וכותבים חלום. זה יכול להיות באמצעות אתר אינטרנט, זה יכול להיות באמצעות אפליקציה, ואפילו איזשהו extension לאלקסה, שאנשים יכולים לדבר ולספר את החלום, וזה מוקלט, זה נכנס למערכת באופן דיגיטלי, לפי איך שהם מספרים. זאת אומרת, חשוב לציין שזו מערכת שמבוססת על דיווח עצמי, שהם מדווחים את החלום, זה נכתב, זה נמצא כתוב, ואז אנחנו אוספים את זה. עכשיו, היתרון בגישה הזאת היא שבעצם כל אחד יכול למלא מכל מקום, בכל זמן, וזה גם היופי שלה, שבעצם באמצעותה הצלחנו לאסוף כבר מעל 150 אלף חלומות מאנשים מכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני שפות, מכל מיני תרבויות.
כן.
ומה שהמחשב אז עושה, הוא בעצם קורא את החלומות האלה. אז אם אנחנו מנסים להגיד, לתת 150 אלף חלומות לאנשים לקרוא, זה משימה מאוד קשה. פה נתנו למחשב לקרוא אותם, והמחשב קורא הרבה חלומות, הוא קורא אותם יחסית מהר, ואז הוא מתחיל להבין, אומר, אוקיי, יש לי חלומות שמדברים על נושא כזה, יש לי חלומות שמדברים על נושא אחר, חלומות שמדברים על חופשה, חלומות שמדברים על בית ספר, חלומות שמדברים על רומנטיקה, חלומות שמדברים על סיוטים ופחדים, כל מיני דברים, והוא אומר לי, אוקיי, הנה, תתחיל להסתכל על מה אנשים חולמים. המחשב גם מתחיל לנתח את הרגשות שאנשים מבטאים בחלום. זאת אומרת, איזה רגשות עולים, מתי אנשים, איפה יש פחד, איפה יש שמחה, איפה יש איזושהי ציפייה מסוימת. הוא יודע לנתח את כל הדברים האלה ולהביא לנו תובנות על מה אנשים חולמים, מי חולם, מתי חולם. ובעצם זה חלק ממחקר רחב יותר שמנסה למצוא איזשהו קשר בין השפה הכתובה לבריאות הנפש, ומה שאנשים בעצם מרגישים כשהם מה מסתתר מאחורי הטקסט שהם כותבים ביחס לרגשות שלהם, ביחס למפני האישיות ודברים כאלה.
אוקיי, ומה באמת הממצאים שהצלחתם להגיע אליהם, או מה הגילויים באמת?
אז חשוב להגיד שקודם כל זה מחקר ראשוני, המטרה שלו הייתה קודם כל לאסוף את הנתונים, המטרה שלו הייתה לעשות ולידציה לדאטה סט הזה, ולראות באופן ראשונים על מה מדובר. אז מצאנו באמת את הנושאים המרכזיים שאנשים חולמים עליהם. ואז חלק מהנושאים זה כמו, זה יכול להיות סיוטים, זה יכול להיות כמובן גם נושאים שקשורים לרומנטיקה ואהבה, אבל גם גילינו נושאים חדשים שלא לא היו כך ידועים לנו, כמו למשל, גילינו שהרבה אנשים חולמים על מרדפים למיניהם, או שהם רודפים אחרי מישהו או שרודפים אחריהם, שזה משהו שהוא היה ככה מעניין או מפתיע. חלומות על בית ספר נמצאים שם, חלומות על נסיעה במכונית, כל מיני נושאים.
החלום הקלאסי של נפילה, גיליתם אותו באמת בכמויות גדולות?
אותו חלום שאתה נופל לרגע ומתעורר?
נופל, כן, כאילו שמהתקופה שהיינו, הטענה שהיינו קוף פעם, אני יודע, מהעץ נפלנו.
אז יש, החלום הכי נפוץ, יש הרבה חלומות של פחד, זאת אומרת, של רודפים אחריי, או שמרביצים לי, או דברים כאלה, זה יש דבר כזה. נפילה באופן מובהק פחות הופיעה, אבל כן הופיעו כל מיני נפילות רגשיות, זאת אומרת, נפלתי למשהו כזה או דברים כאלה. זה דברים שכן, אכן כן הופיעו.
עכשיו, בסופו של דבר המערכת מנסה לקשר בין המצב הנפשי או החוויות, חוויות החיים של החולם לבין החלום? זאת אומרת, יש ניסיון למצוא סימבולים וכו', מה שאנחנו תמיד מחפשים בחלומות?
אז בשלב הזה אנחנו מנסים להבין מה נמצא שם. עוד אין לנו תיעוד מהחולמים עצמם ביחס למצב הנפשי שלהם, אבל בהחלט זה פרויקט המשך שאנחנו רוצים לעשות, של לנסות לקשר את הממצאים של החלום למצב הנפשי, לבריאות הנפשית של האנשים, ולראות מה אנחנו יכולים להסיק בעצם מהטקסטים הכתובים על מה קורה אצלנו בנפש פנימה, מבחינת איך אנחנו מרגישים, מבחינת ה-well-being, מבחינת ה-mental health.
והצלחתם למצוא חיתוכים, הבדל בין גברים ונשים, ושוב, זו לא התחלה של פאנץ', כי כך מתחיל כמעט כל פאנץ' בסטנדאפ, אבל על חלומות של גברים ונשים, זאת אומרת, יש הבדל או שלחלוטין אי אפשר לדבר היום כבר?
כן, בוודאי יש הבדל. קודם כל, בואו נתחיל מזה שנשים מדווחות יותר על החלומות שלהם. אני לא יודע, בגלל שזו פלטפורמה שמוססת על דיווח עצמי, אני לא יכול להגיד אם הן חולמות יותר או לא, אבל אנחנו רואים באופן מובהק שיש יותר דיווחים של נשים על חלומות מאשר דיווחים של גברים. זה כבר דבר ראשון שאנחנו רואים. אנחנו רואים שיש אבל הבדל בנושאים השונים בין הדיווחים של הגברים והנשים. למשל, אחד הדברים שראינו שאפילו ניקח נושא של זוגיות ואהבה, אז אנחנו רואים שבגילאים צעירים, תיכון, אולי סטודנטים, יש הרבה יותר דיווחים של נשים באופן מאוד מובהק, כשעם ההתקדמות של השנים, כשזה הופך כבר למערכת יותר ממוסדת וניסויים, אז אנחנו רואים שיש הרבה יותר איזון, זאת אומרת, יש גם הרבה גברים שמדווחים, והפרופורציה מתחילה יותר להתאזן ויותר מאוזנת בין הגברים לנשים, למשל.
בדקתם מאיזה גיל אנשים מתחילים לחלום? מגיל 3? מגיל 2? יש לכם מושג?
יכול להיות שמתחילים מגילאים כאלה, הם עוד לא מדווחים לנו את זה באינטרנט.
כן, זו הבעיה שזה פרי דיווח, הכל תלוי בדיווח. תינוקות פחות באמת עשויים לדווח, אבל אני משער שתינוקות חולמים, לא?
חולמים לחלוטין.
אחרת מה הם עושים כל זה?
מחקרים אומרים שתינוקות חולמים, אנחנו, כמו שאמרתי, בגלל שזה פלטפורמה שמבוססת על דיווח עצמי, אנחנו לא יכולים לראות את החלומות של התינוקות בינתיים, אבל ככה הספרות חושבת לפחות.
טוב, זה נשמע מרתק, ואם אתם מגיעים לשלל מסקנות, אתה מוזמן כמובן ליצור איתנו קשר, אנחנו נשמח להתעדכן במחקר המרתק הזה.
בשמחה רבה, שיהיה יום טוב.
תודה רבה לדוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית מהמכון הטכנולוגי חולון, HIT, תודה לך.
תודה, יום טוב.
ורגע לפני שנשמע שיר, רק נשלים, אתה הזכרת את החלום המפורסם שבו אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים ומתעוררים, כן. ויש טענה מדעית שעל פי החלום הזה, יש איזשהו רגע שבו כשאתה נרדם, הרי הגוף רובו משותק,
נכון.
כשאתה ישן, אז יש טענה שזה הרגע שבו הגוף משתתק, ולפעמים אתה פשוט נבהל מהשיתוק, ואז אתה מתעורר מהבהלה הזו.
מהבהלה
אתה של נבהל כי הגוף משותק.
משותק, ואתה מרגישים אנשים שהם נופלים.
נכון, ואז באמת כבר המוח מוצא סיפור.
מוצא סיפור, ואז הוא בעצם,
אגב,
חייב להתעורר כדי,
יש גם תופעה,
למרות הנפילה.
נכון, ואני לא יודע אם נתקלת בחיים, אבל יש כמה פעמים בחיים שבו אנחנו מתעוררים, בלי זה קרה פעם אחת, ואתה משותק, אתה לא יכול לזוז. זה קורה, אתה מתעורר, והגוף עדיין לא מצליח לזוז.
נכון.
והטיפ שאפשר לתת זה פשוט לנסות ולהירדם שוב, ואז אתה מתעורר וזז.
הנקודה שצריכים אנשים לעשות, מיד שהם קמים בבוא, הרי החלום, חולמים כמה וכמה, יש כמה וכמה מחזורים של חלום.
כן.
במשך הלילה, אבל צריכים מיד לרשום, מתי שאתה זוכר, ברגע שעוברים אפילו 20 שניות, לא רשמת, החלום בעצם...
הדיווח צריך להיות תוך כדי הלילה.
מיד, מתפוגג.
ואתה יודע מה, על מה חולמים אנשי כלכלה, מה מעניין אותנו? האם אתם חולמים על נסדק, על נפט, על כסף, או אתם אנשים רגילים כמונו, וכמו רז חסון ומקלר?
את האמת, אני חייב להגיד לך על מה אני חולם, אני חולם על ארגונים.
ארגונים?
ארגונים.
זאת אומרת, אין לך חלום על פרטים, אלא זה ארגון ומעלה.
ארגונים, ואיך...
תאגידים, ארגונים.
תאגידים, ואיך אני בעצם מתכנן את הערים, איך הם יראו הערים. ומערכת של תחבורה.
אתה עובד גם בחלום.
אני עובד גם בחלום. ארצות הברית ב-2021-2022 היא עצמאית מבחינת נפט, היא בעצם כמעט יכולה לא לייבא, בגלל פצלי השמן שהיא מצאה.
פצלי שמן, כן.
פצלי שמן, היום היא מייצאת. זה נשמע מצחיק.
שמה, זה איזשהו חומר גלם שממנו אפשר להפיק?
אבנים ספוגות נפט. פצלי שמן, יש את זה גם בנגב, אבל לא הצלחנו להפיק מזה נפט. מעט יש בארץ, ניסו להקים מפעל.
זה לא נפט נוזלי, אלא אבנים שאפשר להפיק מהם?
להפיק מהם באמצעות לחץ מים. אתה מכניס לחץ מים אדיר לקרקע, מאות מטר, ובאמצעות הלחץ הזה אתה מפיק בעצם גם נפט וגם גז, וארצות הברית היום מייצאת ליפן. שים לב מה שאני אומר לך, גז בארצות הברית שמופק מפצלי שמן בארצות הברית. זאת אומרת, מצד אחד הם יביאים נפט, אבל איך שנוח להם, יביאים גם נפט מקנדה, ויצאים נפט וגז ממדינות אחרות. הם קונים ומוכרים ביחד.
למה הם עושים את
זה? תלוי איפה הנגישות, אתה כלכלי, זה הכל עובד כלכלה. איפה, מאיפה כדי לך לייצא, מאיפה כדי לך לייבא. ולכן האמריקאים, מבחינה זאת, מה שאנשים זוכרים, את המשברים פה במזרח התיכון, כולם אמרו, ארצות הברית תלויה במזרח התיכון, היא לא כל כך תלויה במזרח התיכון, אם תוך שנתיים, שלוש, היא כבר ארבע שנים, היא לחלוטין כבר לא תהיה תלויה בנפט העולמי. הנקודה החשובה פה כרגע, שראינו את המהומות, היה סיפור מעניין לגבי המהומות, באיראן שבחורמשר. חורמשר זה עיר נפט בדרום, דרום מערב איראן,
כן.
זה בערבסטן, זה באזור שבעצם ניסה לכבוש אותו סדאם חוסיין. ערבסטן באיראן, זה לא טעות, מקום שנקרא ערבסטן, כי שם גרים ערבים בפרס, מה שנקרא איראן, אבל זאת עיר נפט מאוד חורמשר, מאוד מאוד גדולה. ממנה בעצם ישראל, עד ניתוק היחסים עם איראן, ישראל יבעה נפט, ואת הנפט הזה הבאנו מאיראן, והיה לנו שותפות איתם, עם האיראנים, בתקופת השח, Okay. עד היום יש איזו חברה, ויש בעצם ישראל צריכה לתת לה, לפצות את האיראנים במיליארדי דולרים, ככה יש איזו ארביטרציה בינלאומית, יש ויכוחים, עד היום לא סיימנו את זה. ושם היו המהומות, גם בערבסטן, ושם היה דיווחים על ארבעה הרוגים, שבעצם העיר הנפט הזאת, שירו במפגינים, שנמאס להם, בעצם אין להם מה לאכול. זאת אומרת, יש נפט, אבל אין מה לאכול. והנקודה החשובה נוספת...
אז מי נהנה מהנפט הזה? רק המדינה?
משמרות המהפכה, הרי משמרות המהפכה, מה זה משמרות המהפכה? זה צבא, צבא פרטי של האייתולות, מין צבא כזה, זה כמו הצבא שלהם, והם מקבלים זכויות עוטפות מבחינת פנסיה ועבודה, וכל הזכויות שאתה רוצה, והעם נעשק, ולכן הם, העם מפגין, ואתה רואה כל כמה חודשים, יש מערכת של הפגנות נוספות. ומה עוד שגם מחירי הבנזין מתייקרים באיראן, המצחיק הוא, או המגוחך, כן. שאין להם מספיק בתי זיקוק. והאיראנים צריכים להביא נפט, סליחה, הם יצאים נפט.
יש להם נפט, אבל אין להם בתי זיקוק.
אבל אין להם בתי זיקוק, אז מה הם עושים? תסקיקים, צריכים לייבא, וגם זה עולה להם כסף.
זאת אומרת, הם מוציאים את הנפט החוצה ומייבאים
נפט מזוכח? כן, אין להם מספיק בתי זיקוק, זה הצריכה הפרטית שלהם.
וואו.
ולכן, גם מבחינה אנרגטית, זה קצת מגוחך, יש להם בעיה. ועכשיו, בנוסף לכל הצרות, יש להם כמובן עכשיו בצורת, שישימו גם את ישראל, שהיא גונבת את
העננים. פרשיית העננים.
פרשיית העננים. אז הם בעצם במצב קשה, כשהם מתחילים, לאט לאט התחילו להבין, שלא רק ארצות הברית נוקטת סנקציות נגדם, אלא רוסיה מסיבה את הגב אליהם. ושים לב לרוסים, הם די מתוחכמים, אמרתי שהם מתוחכמים, בניגוד לדרישתה של ארצות הברית, הרוסים, ביחד עם הגרמנים, אירופה זה גרמניה, הם קוראים לזה היורוזון, אבל זה בעצם הגוש היורו והאיחוד האירופי, זה גרמניה, הרוסים בונים עכשיו קו גז חדש, על קרקעית הים הבלטי, ועוד גז מרוסיה למערב אירופה. בעצם, למרות שאירופה אומרת, למה אתם כבשתם, למה עשיתם באוקראינה, מצד אחד, אתה שאלת הכל כלכלי, כן. הכל כלכלי, הם עומדים, וארצות הברית אמרה, אני לא מסכימה לך, אירופה אמרה, לא, אנחנו כן רוצים קו גז, ובונים קו גז עכשיו, צינור גז, מרוסיה למערב אירופה, נקרא הצפוני, על קרקעית הים הבלטי, שיביא כן. נפט. כשבפועל בצעקות של אירופה, אומרים, למה כבשתם את אוקראינה, למה עשיתם? מצד שני, קונים נפט. ארצות הברית מתקרבת לרוסיה, אבל אומרת לאירופאים, אתם אל תעשו קו נפט יחד עם... יש פה המון המון אינטרסים.
יש הרבה אינטרסים, ונשמע שהאינטרס הכלכלי הוא המשמעותי. זאת אומרת, זה שמעשה מסוים לא מוצא חן בעיני מדינה כלשהי, זה לא אומר שהיא תנתק איתו קשר, או היא תנתק עם המדינה
קשר. ממשיכים את היחסים הכלכליים, זאת אומרת, אירופה צועקת על רוסיה, קונה מהם עוד יותר גז, ארצות הברית אומרת, שמה סנקציות נגד רוסיה, עומדת לפגוש אותה, ואומרת, בוא נעשה איזו עסקה לגבי סוריה, ולגבי מחירי הנפט. רוסיה עושה עסקים עם מי? עם סעודיה, שנועת נפשה של איראן, אבל הם מה עושים? קורדינציה לגבי מחירי הנפט. היחיד שיוצא מכל המערכת הזאת ללא בעצם הפסדים, כן. זה בעצם איראן. אין לה, איראן אין לה שום בעצם חבר, יש לה, אין לה, אין לה אף אחד מהמעצמות.
תגיד, אז האם איראן היא יחסית מבודדת, אז למה ארצות הברית, היה לאחרונה הסכם שאנחנו יודעים שטראמפ יצא נגדו וכולי עם איראן, אז מה היה האינטרס הגדול מאחורי ההסכם?
הם קיבלו כסף תמורת ייצוא הנפט, עכשיו בגלל שיחנקו אותם, הם ישבשו את היכולת שלהם לפתח כלי משחית. לא יהיה להם כסף, אם אנשים צועקים ברחוב, ואנשים היום במצב ירוד מאוד, צריכים לזכור שהעם האיראני זה עם חכם, אינטליגנט, משכיל, אז כשאתה, והתסכול של המשכילים הוא היום, זאת אומרת, אין להם מה לאכול וכו', ואנשים צריכים לעבוד ולעשות כל מיני דברים כדי לעבוד בעבודות פשוטות וכו'. שמעתי אפילו, קראתי כמה כתבות שחלק מהם חזרו לעבודות של המקצועות הישנים, בלי להזכיר מה זה. זאת אומרת, המצב מאוד מאוד קשה באיראן, ואפילו אני קראתי שהודו, שהיא קונה חלק מהנפט האיראני, כן. גם היא שוקלת לצמצם קניית נפט איראני, כדי לא להכעיס את מי, את המעצמה העולמית, את ארצות הברית. היחידה לפי שעה שלא ראיתי שום, שום נידוד, הפפיים. זאת סין, סין ממשיכה כרגיל את החשים שלה עם איראן.
מאיפה סין משיגה את הנפט?
סין מייבאת נפט בעצם מכל העולם. קודם כל יש לה היום אינטרסים מאוד מאוד כבדים באפריקה. אתה בטח שמת לב להסכם החדש שנחתם עם בין צפון לדרום סודן. במסגרתו ישבו בחרטום ועשו הסכם בין המורדים בדרום סודן, בין שני קבוצות המורדים.
כן.
הנשיא, הבוקריר, נדמה לי, או אני שיבשתי אולי את השם שלו, וסגנו שהיה שמרד נגדו, עשו הסכמים חדשים איפה? אצל חרטום. מי? זאת חרטום, זה בעצם הבירה של... של סודן, שהיא השקעה אותם והרגה בהם, ועשתה שלהם ג'נוסייד במשך שנים. אצלה הם עשו את הוועידה. למה? אבל מה זה קשור לסין? כי סין שם לוחצת מאחורי הקלעים, כדי שיגמרו את הסכסוך, כדי שאפשר לייצא נפט מדרום סודן, דרך מה? דרך פורט אוף סודן, שנמצא בצפון סודן, בסודן הוותיקה, כדי יהיה להם מקורות כסף. זה הכל כסף. והסינים שם עובדים, כי הם רוצים כסף. וואו. הם רוצים נפט. והשלום שעכשיו נחתם לפני שבוע בדרום סודן, אצל סנועת נפשם, זאת ששלטה בהם בצפון סודן, שזה בחרטום, נובע מהאינטרסים של סין להפיק נפט. בכלל סין שולטת באפריקה, דרך אגב במחיר קטן, יחסית לא בהרבה מיליארדים, כשארצות הברית בעצם ואירופה, בעצם הקולוניאליזם שלהם שהתפתח במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כן. הם כאילו נסוגים, ועכשיו אנחנו רואים קולוניאליזם כלכלי סיני חזק באפריקה.
טוב, אנחנו, השיר היחיד שקשור לנפט הוא מה שמיד די-ג'יי מקלר ינגן לנו, וזה הפתיח של תוכנית מהטלוויזיה, נראה אם, או נשמע אם תוכל לזהות את זה. די-ג'יי מקלר, את מה ששמענו ככה כאנדר, אם תוכל לנגן לנו. האם אתה מכיר את המוסיקה הזו?
זה סרט על, על הנפילה של הבורסה.
לא, יש לך עוד שני ניחושים. אתה ודאי היית ילד בדיוק כמוני בשנות ה-80.
זה לא יכול להיות על... זה לא...
זה... לא, אני מרגיש שאתה יודע.
לא,
תוכנית טלוויזיה בשנות ה-80 שהייתה קשורה לנפט, משפחה גדולה.
כן, כן, נו, בטקסס. טקסס.
נכון, משפחת יואינג.
יואינג, יואינג, כן, כן.
אז לתוכנית קראו דלס, אתה זוכר?
דלס, נכון, דלס. כל האינטריגות של דלס, של המשפחה העשירה בדלס בנפט. טקסס העשירה.
כן.
היא שהייתה שייכת בעבר למקסיקו, שהאמריקאים פשוט שדדו את המדינה. שטח מקסיקני לשעבר. כל טקסס זה מקסיקו לשעבר. פשטות האמריקאית, עד שהגיעו לקליפורניה.
אבל סלחנו להם על ההשתלטות הזאת.
כן.
טוב, אז אנחנו עכשיו נשמע שיר, נסיים את השעה הראשונה שלנו, ואז נמשיך לעוד שעה מרתקת איתך, הכלכלן שלמה מעוז, ועוד עניינים שבהם נעסוק בשעה הבאה, כמו למשל ציפור שמאיימת על פסטיבל המוסיקה בקנדה, וגם תיעוד של כוכב חדש, שימו לב, אסטרונומי ממכון המחקר מקס פלנק שבגרמניה, הצליחו לצלם את שלבי ההתהוות הראשונים של כוכב לכת חדש, תהליך שתועד בעזרת טלסקופ חלל, ובצילומים האלה אפשר לראות ממש את היווצרות כוכב הלכת מדיסקת אבק וגז שמקיפה שמש צעירה בת כ-10 מיליוני שנים מיד. אז אנחנו נספר לכם, שלראשונה בתולדות חקר הכוכבים, אסטרונומים ממכון המחקר מקס פלנק שבגרמניה הצליחו לצלם את שלבי ההתהוות הראשונים של כוכב לכת חדש, תהליך שתועד בעזרת טלסקופ חלל, ובצילומים עצמם ניתן לראות את היווצרות כוכב הלכת מדיסקת אבק וגז שמקיפה שמש צעירה בת כ-10 מיליוני שנה. מיד הצטרף אלינו האסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, ויספר לנו על כוכב הלכת החדש שנולד. אם תוכל הכלכלן שלמה מעוז להשלים את מה שהתחלנו לדבר עליו בנושא נפט, בכל מה שקשור לטורקיה, כי טורקיה...
טורקיה, אחת הבעיות הקשות ביותר של טורקיה, והיא אחת מהשותפות הסחר הגדולות ביותר של ישראל, אנשים לא מודעים לכך, היא כבר משהו כמו אחרי גרמניה, הסחר עם טורקיה יותר גדול מאשר עם צרפת ועם מרבית מדינות אירופה.
למרות היחסים...
כל שיותר משמיצים אחד לשני, הסחר הולך ופורח.
מה אתה אומר? וואו.
כפי שאתה רואה, דיברנו גם קודם, ביזנס לחוד ודיבורים לחוד. אין קשר בין הדברים.
זאת אומרת, אין אהבה גדולה, אבל כן יש יחסים כלכליים?
כן, כן, מצוינים אפילו. יחסים כלכליים חזקים מאוד. אנחנו רואים אבל שטורקיה, יש בעיה אחת יסודית. אין לה נפט, אין לה גז. ולכן היא תלויה, כמו שישראל הייתה תלויה בעבר, וזה פוגע גם במה שנקרא, כמה אני בשפת העם, בחשבון השוטף, אבל נגיד בשפת העם כמה דולרים יש לה, בשפת העם, זה לא ככה מדברים כמובן.
כן.
ישראל נמצאת במצב קשה, ככל שמחיר הנפט עולה ומחיר הגז עולה, היא צריכה לייבא יותר, צריכה לייבא ליותר, אין לה מספיק מטבע חוץ, ולכן יש לנו פיחות. בעצם המטבע שלה, הלירה הטורקית, קורסת.
וואו.
מביא לכך שהאינפלציה היא בקצב של 10% ויותר.
מה הטורקים הם מייצאים? זאת אומרת, מה הכוח של טורקיה?
טורקיה מייצאת הכל. טורקיה זה, טורקיה יש תעשייה מצוינת, אדירה, חזקה, ויש לה גם חקלאות, ויש לה גם תיירות. זה בעצם מדינה, הייתי אומר, שכבר בכלל לא מתעוררת, היא אפילו יותר מכך. אם היא הייתה קצת מארגנת את הדברים שלה עוד כמה שנים, ואם היה לה גז ונפט, היא יכלה להיות אפילו מדינה, מה שנקרא, מתקדמת.
אבל יש תחושה שהמנהיגים שם עוצרים את ה...
נכון, אחת השגיאות...
בטח בתיירות גם.
אחת השגיאות שארדואן עשה, שהוא לא חתם הסכם עם ישראל, על ייצוא גז מישראל לטורקיה. יכל לפתור להם הרבה בעיות, וזה בגלל החצי פוליטי שלו, שהוא לא חתם על זה, ולכן אין להם גז. הלירה הטורקית קורסת, קורסת, אנשים שם עכשיו נמצאים בייאוש, האינפלציה שם גואה, אבל התעשייה, הבסיס של התעשייה, הבסיס של הטכנולוגיה, הבסיס של האיור, אורבניזציה, הוא מאוד 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 חזק, והיא כמובן שהיא שופעת במים, לא חסר דבר אחד.
מה שיש פוטנציאל גדול, אבל המנהיגים שם קצת מקלקלים.
מקלקלים בשנתיים האחרונות, זה שהיה ראש ממשלה, ואחר כך נשיא, ועכשיו הוא עוד פעם נשיא, ועכשיו הוא נשיא עם סמכויות, שנשנה את הקונסטיטוציה, את החוקה. הוא בעצם, סליחה, ארדואן, בעצם עכשיו הוא שבנה את טורקיה מבחינה כלכלית, אפשר לומר, הוא הביא פריחה לטורקיה בעשור האחרון. מי שהורס כרגע את טורקיה זה אותו אחד שבנה, מי שבנה הוא שהורס. אבל בעצם הוא...
תשמע, אבל שיש לו זכות, בדרך כלל מי שבנה יכול להרוס.
יכול, נכון, יכול להרוס, והוויכוח הגדול ביותר שבו גם בטורקיה זה הסמכות והעצמאות של הבנק המרכזי. כמו בארץ, זה בנק ישראל, הבנק המרכזי של טורקיה,
כן.
שהוא ניסה גם עליו להשתלט, וכמובן שזה גרם לאינפלציה ולמצב הכאוטי שאנחנו נמצאים בו.
אז לא תמיד האינטרסים הכלכליים והפוליטיים עולים בקנה אחד. אנחנו נעצור לרגע את השיחה, כי אנחנו רוצים לדבר על הצילומים החדשים של כוכב הלכת החדש שנולד. שלום לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום ומזל טוב. רגל הלידה.
אז זהו, אז בוא ספר לנו מה הביג דיל, הרי כוכבי לכת נולדים כל הזמן. זה כוכב הלכת הראשון שאכן תועד כשהוא נולד?
אז בדיוק, כמובן שכוכבי לכת נולדים כל הזמן, עובדה שאנחנו חיים על אחד כזה, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו נמצאים, אם תרצה, נותנים לנו להציץ בחדר הלידה, אוקיי? ואנחנו מתבוננים, כבר היינו כוכבים שנוצרים, כלומר שמשות, כוכבים שהם, כמו השמש שלנו, בוערים ומייצרים אנרגיה ואור, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו רואים שכוכב הלכת מסביב הוא בשלבי התאבות, כלומר חומר נאסף ומצטבר ונוצר לנו כוכב לכת. עד היום לא הצלחנו לראות את זה ממש.
במשך כמה זמן זה קורה? כמה זמן לוקח לכוכב לכת להיוולד?
בוא נאמר, אנחנו מדברים כבר על קנה מידה קצת שונה מעולמם של בני האדם. אם אצלנו זה, אתה יודע, במקרה הקשה ביותר, לידה יכולה לקחת אולי נאמר יום, סדר גודל, בכוכבי לכת מדובר על מיליון שנה, 10 מיליון שנה, פחות או יותר. כלומר, זה לא שאם נסתכל עוד נאמר 10 שנים מהיום, כבר נראה משהו שונה לגמרי. לוקח זמן לכל, אולי אני אומר קודם, איך בכלל כוכבי לכת נוצרים, ולמה זה לוקח כל כך הרבה זמן.
אוקיי.
כאשר יש לך, הכוכבי לכת לרוב נולדים יחד עם השמש שלהם. יש לך מין ענן גדול של גז ושל אבק, שמתחיל להסתחרר ולהסתובב, והחלקים בענן הזה נצמדים זה לזה, ואם תרצה, הם נופלים פנימה, הם קורסים למטה. מהחומר הזה שמצטבר במרכז ניצת הכוכב, אבל מהשאריות של החומר שנמצא מסביב ונוצרת שם מין דיסקה כזאת, כן, מעין כמו דיסק כזה, מהחומר הזה גם יש הצטברויות, וההצטברויות האלה הופכות להיות כוכבי לכת, וזה קורה בדרך כלל כמה מיליוני שנה, אפילו פחות מזה קצת, אחרי שהכוכב עצמו נדלק במרכז. אז יצא לנו כבר לראות מעין פסקות כאלה בתהליכי התאבות, כלומר הרבה מאוד גז ואבק שמגיע לצורה הזאת של הדיסקה, ועכשיו כאמור החידוש שאנחנו רואים אפילו איזה כוכב לכת שנוצר בתוך הדיסקה הזאת, ומי שמסתכל למשל באינטרנט יוכל לראות יפה מאוד את אותו כוכב לכת.
טוב, זה מאוד מסכן. איפה נמצא כוכב הלכת החדש הזה? באיזו מערכת? זו מערכת שמש כלשהי, לא?
זהו, אז עכשיו מערכת השמש הזו בהתאבות. יש שמש ויש כוכב לכת לידה. זה נמצא מרחק של כ-370 שנות אור מכאן. כלומר, זה בתוך הגלקסיה שלנו. אני יודע מה, יחסית לגודל הגלקסיה זה לא כזה רחוק. אוקיי, תחשוב שגודל הגלקסיה...
זה עדיין חלק משביל החלב שלנו?
כן, עדיין משביל החלב. תחשוב שהקוטר של הגלקסיה הוא כ-100,000 שנות אור, ופה מדובר על משהו שהוא רק 370, אוקיי?
ששוב נזכיר למאזינים שלנו שזה אומר שמה שאנחנו רואים עכשיו קרה לפני 370 שנה.
כן, זה כבר, זה לא כזה הרבה זמן, אוקיי? אתה ואני כמעט בגיל הזה, פחות או יותר.
זה נכון, אבל אין צורך לשבת על הנקודה.
כן, נקודה כואבת. בכל אופן, זה לא כזה רחוק. מה שכן, בתהליך הזה עכשיו, שהכוכב הלכת נוצר גם, הכוכב, המערכת הזאת חמה, וגם הכוכב הלכת הזה הוא יחסית קרוב לשמש שלו, כך שהטמפרטורות עליו הן מאוד גבוהות, משהו כמו 1,000 מעלות צלזיוס. אז נאמר, אם היינו באים לשם כדי לראות את הרך הנולד, אז... זה לא היה בשבילנו, כן? היה חם מדי.
שלמה מעוז רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה.
המערכת השמש החדשה הזאת, היא הולידה את הכוכב החדש, היא בעצם, אתם, אנחנו צופים מהניסיון, שהיא בעצם אלה עוד כוכבים, עוד, סליחה,
עוד
כוכבי לכת.
עוד כוכבי לכת שלה, כמו בצלנו, מערכת שלנו, מערכת השמש שלנו.
נכון, במערכת השמש שלנו יש כשמונה כוכבי לכת יחסית גדולים.
פלוס מינוס פלוטו, פלוס מינוס פלוטו, כן. כן.
נכון, בדיוק, פלוטו, הסיפור הזה.
כן.
כן, גם פה אנחנו למעשה בתמונה שהם שחררו החוקרים, רואים יפה מאוד את העננים שבדיסקה. ואפשר להסיק מכך שגם מהם ייווצרו כוכבי לכת חדשים. ושאלה טובה שחוקרים שואלים את עצמם, כמה כוכבי לכת כאלה ייווצרו? מה היו המרחקים שלהם? או מה הטמפרטורות? וכך יוצא בזה.
אז כמובן אני מבין שיש גם מטאורים יהיו שם, כי זה בדרך ההתהוות בטח יש הרבה יותר מטאורים משלנו יש.
כן, אם אתה מתכוון לאסטרואידים, אותם סריבי
אבנים, כן, כן, שעפים, כן.
ודאי, ודאי. אז האסטרואידים כאלה,
אסטרואידים, כן.
מן הסתם יהיו גם הם שם, ואנחנו יודעים, למשל, כשאנחנו מסתכלים על הירח שלנו, אנחנו רואים שיש עליו הרבה מאוד מכתשים, עדות לזה שפגעו בו הרבה מאוד כאלה אסטרואידים, ואנחנו יכולים לראות שכמות המכתשים שפגעו בו בהתחלה הייתה יותר גדולה, כמות המכתשים, כמות האסטרואידים שפגעו בו כשהוא היה צעיר, הרבה יותר גדולה מהכמות האסטרואידים שפוגעים בו עכשיו. כלומר, אתה יכול להבין שבמערכות צעירות כאלה יש לך הרבה מאוד אסטרואידים ואבנים וכל מיני שאריות, ולאט לאט המספר שלהם דועך, כי הם פשוט מתנגשים זה בזה ובכוכבי הלכת.
כמובן שבשל העובדה שאנחנו תוכנית שמנגישה מדע, אי אפשר להימלט מהשאלה הבנאלית, האם יש שם לכוכב הלכת החדש?
לכוכב עצמו קוראים PDS-70, זה הכוכב שם במרכז, ולכוכב הלכת יש שם מאוד מאוד ייחודי, PDS-70B. זה הייחוד שלו.
עדיין לא שם מדליק כמו פלוטו, לא. נפטון, נוגה,
לא משהו
מרקיורי, חמה וכולי. טוב,
כן, לא, אנחנו עוד,
אתה עוד יודע, לא בתחום הקריאיטיב. בהתחלה תמיד מתחילים מאותיות ומספרים, ואז נותנים שם המיתולוגיה. אנחנו רוצים להודות לאסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
נזכיר לכם שרעידת אדמה הורגשה הבוקר בעוצמה של בין 4 ל-4.2. דרגות בסולם ריכטר באזור טבריה, הר ארבל. הדיווחים הם החל משעה 10 דקות לפני 5 בבוקר, ואילו נרשמו רעידות משנה נוספות שהחזקה בהן הייתה בעוצמה של 3.7 בסולם ריכטר, היא הייתה בשעה כ-10 דקות לפני 7 בבוקר. אין נפגעים לשמחתנו ולא נגרם נזק, אנחנו מיד נתעדכן ברעידת האדמה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שצפוי לקרות מחר בקנדה. סכנת ביטול שמרחפת מעל פסטיבל המוסיקה הגדול מאוד שאמור להיפתח מחר בבירת קנדה אוטווה, והסיבה היא ציפור מוגנת מסוג חופמי כפול צברון, שהציפור הזו הטילה 4 ביצים ליד הבמה המרכזית, שם באירוע, ויכול מאוד להיות ש300,000 החוגגים יאלצו למצוא מקום אחר לבלות בו את הימים הקרובים. אנחנו רוצים להכיר מעט את מי שעשויה לקלקל את המסיבה המאוד גדולה הזו, שהיא אותה ציפור. אנחנו רוצים להכיר את הציפור חוף עמי כפול צברון באמצעות יונתן מירב, שהוא צפר בחברה להגנת הטבע. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה כל כך מעניין ומסקרן באותה ציפור? מדובר בציפור מוגנת, נדירה?
אז קודם כל מדובר בציפור מוגנת, כן. נדירה ממש לא. היא מאוד נפוצה למעשה, והיא נוטה לקנן בדיוק במקומות, איפה שבא לה, בקיצור, גם במקומות יחסית מרכזיים והומי אדם. אבל זה מראה על הרצינות של ארגוני שמירת הטבע במקומות כאלה, שבזכות קן קטן יזיזו או ישקלו להזיז, אירוע כל כך גדול, ככה הדברים צריכים לעשות, והלוואי וזה היה ככה בכל מקום.
רגע, אז היא הטילה כמה ביצים שם, וזהו, ולא מקיימים שם את הפסטיבל, ככל שאנחנו מבינים.
אז אני חושב שזה לא כל כך בקלות יבטלו פסטיבל בסדר גודל כזה. הציפור הזאת היא דוגרת קרקע, כלומר היא פשוט...
אז זהו, אז בואו באמת נלמד באמצעותך על בעל החיים המסקרן הזה, כן.
אז החופמי היא אוף שבעיקרון תלוי בגופי מים, כשמו, כן, הוא חופמי מלשון חוף. יש לנו קרובי משפחה שלו פה גם בישראל, חופמי עם צברון אחד, קוראים לו חופמי צברון, ולא חופמי כפול צברון. בצפון אמריקה הכפול צברון הזה הוא, כמו שאמרתי, נפוץ מאוד, מקנן על הקרקע, בדרך כלל קרוב למקווי מים.
הכוונה היא לכך שהוא לא, זו ציפור שלא בונה כן כמקובל על עצים? זאת אומרת, היא...
כן, האמת שציפורים רבות דוגרות על הקרקע, ולא מקננות על עצים.
אבל שם הביצים הרבה פחות מוגנות, לא?
נכון, אבל זה בעיקר נפוץ אצל ציפורים שמקננות בחבלים צפוניים, כמו בטונדרה או בטייגר, איפה שפשוט אין הרבה עצים. והן מחפות על זה שהן, שהביצים בסכנה בדרך כלל ידי הסוואה מאוד מאוד טובה.
הנה, עכשיו אני רק רואה, שאנחנו נמליץ כמובן למאזינים לגגל ולראות את הציפור המאוד יפה הזו, ואכן יש לה מעין צווארונים כאלה, נכון? וואו, נראית אצילית. כן, הנה, פרופסור מאוזי תיקה.
לא פרופסור, שלמה, בלי
פרופסור. בלי פרופסור.
כן, יש לה פה בבית, רואים את הצוואר של הכפול, פעמיים שחור, פעמיים לבן, היא די קטנה. כן.
נכון, ציפור בגודל שהיא יותר קטנה מיונה, רגליים ארוכות וחזקות, היא מבלה את רוב הזמן שלה על הקרקע, והיא ציפור מאוד רעשנית, גם אם מתקרבים לאזור הקן, אז היא עפה באוויר ועושה הרבה רעש והמולה על מנת לגרש את הטרף. עכשיו, מה שאני הבנתי מהסיפור של הפסטיבל הזה, זה שמה שהם מתכננים לעשות, זה להעתיק את הקן, כלומר לקחת את הביצים האלה ולהרחיק אותם מהנקודה המאוד מאוד מרכזית שנמצאות כרגע. זה לא משהו שמומלץ לעשות אף פעם, אבל במקרה של הציפור הספציפית הזאת, סיכוי טוב שהביצים תשרודנה את העברה כזאת ויוכלו להמשיך כמתוכנן.
זה משהו שלא יפגע ביחסים בין האם שמה...
כן, אבל בדרך כלל אם אתה נוגע
בביצה, גמרנו. הטבע מתחרפן, הציפור אוכלת את הביצים והופכת לקוף.
כן, לא. בגדול, שוב, זה לא משהו שכדאי לעשות, ובאמת אסור להתעסק עם קינים של ציפורים. זה די מיתוס שאם נוגעים בביצה, אז מיד כל העולם קורס לתוך עצמו. זה לא משהו ש... הוא כל כך מוחלט, אבל אסור לגעת בביצים של ציפורים בגדול, כי זה באמת, מעבר להפרעה שזה יוצר, זה גם יכול למשוך טורפים אל הקן. הריח האנושי יכול למשוך, במיוחד אצל דוגרי קרקע, שואלים או טורפים אחרים שיכולים לפגוע בקן. במקרה הזה, כנראה שזה מוצא שיכול לעבוד. נראה לאן העניין הזה יתפתח. זה יפה ש... מתייחסים כל כך ברצינות לציפור קטנו.
יש לי לך שאלה אחרונה בקשר אליה. האם יש לה בן זוג, בת זוג לכל החיים, או שמחליפים זוגות?
במקרה שלהם הם מחליפים. בעיקרון יש מעין כלל אצבע שככל שהציפור גדולה יותר, ככה נאמנות שלה גדולה יותר. כלומר, ציפורים גדולות, ציפורים גדולות בדרך כלל...
נאמנות, נאמנות לאורך כל תקופת החיים, כן.
זה לא נכון לגבי בני אדם, נכון? אין קשר בין גודל האדם לבין הנאמנות.
הפוך.
אולי הפוך אתה אומר. וואו, אוקיי, מצאנו פה איזשהו יחס. גם יחס הפוך הוא יחס. בסדר גמור, טוב, סקרנת. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע. תודה לך, למדנו.
בכיף, תודה. בכיף, יום טוב.
תודה רבה. אז רגע לפני שנשמע שיר, סיכנת אותנו, שלמה מעוז, כי רצינו לדבר איתך על משבר הפליטים בגרמניה וההשלכות הכלכליות שלו. מה ההשלכות הכלכליות של מה שקורה שם?
בעצם יש רק מדינה אחת שמסוגלת לקלוט, כי היא צומחת, היא המנוע של אירופה.
כן.
היא מדינה חזקה, היא אירופה, היא גרמניה.
זהו, שאתה גרמניה. מזכיר באמת את גרמניה כמנוע העיקרי באירופה.
כן? לחלוטין.
למה?
כי הם הולכים לעבודה, לעבוד. זה מה שהם עושים.
זאת אומרת, הם עדיין נשארו אנשים רציניים?
רציניים.
לא כמונו קצת?
לא, ישראלים דווקא מאוד מצליחים, חזקים מאוד. יותר מזבזים יותר שעות, נדבר אולי על זה באמת כמה מילים אחר כך, אבל בגרמניה...
אבל ברצינות, הם יעילים מאוד.
יעילים מאוד. בגרמניה עובדים את משהו כמו 1,370 שעות בשנה, בישראל עובדים 1,890.
וואו, זיכרון, הרבה
אני
יותר.
אני אומר לך, כ-560 שעות יותר, והתפוקה של הגרמנים יותר גבוהה. אז, אבל הם יש להם כמובן המכונות שלהם, הציוד המכונות שלהם ענקיות, הציוד שלהם, הדיוק שלהם וכו'. הם כי היה את הבושה של האמישן שהם רימו בפולצווגן ואחרות.
נכון.
עשו תוכנה שתראה כאילו שאין אמישן, אין פליטות גזים.
אבל זה היה גליץ' קטן כנראה, זה לא מאפיין.
אבל הם המעצבה שמחזיקה את אירופה, ושים לב דבר מעניין לגבי גרמניה, הם קלטו מיליון אחד פליטים, בעיקר אחרי המלחמה בסוריה. אני מרחיב על הנושא הזה במעריב בסוף שבוע, אנשים יכולים, מוזמנים לקרוא.
בכלל, אתה כותב מדי שבוע כתבה מאוד מעניינת.
במעריב. ובעצם מה שקורה, דבר מעניין בגרמניה, הם כל כך זקוקים לכוח אדם, להמשך התיאוס שלהם.
אז יש להם אינטרס לקלוט אותם?
זה מה שמרקל עשתה. ושיעור ההבטלה, אחרי שהם קלטו מיליון פליטים,
כן.
ירד ל5%, השיעור הנמוך ביותר מאז האיחוד של גרמניה. רגע, שים לב, מטורף.
אני מנסה להבין, מה, הפליטים עובדים שם?
עובדים, לוקחים, משקמים אותם, מלמדים אותם גרמנית, שמים אותם, מלמדים אותם מקצועות, ואחרי זה הם מתחילים לעבוד, וגרמניה קלטה מיליון פליטים, ואז היא צמחה עוד יותר טוב, ושיעור ההבטלה ירד ל5%, הכי נמוך מאז איחוד גרמניה. שאר המדינות לא מסוגלות לעשות את זה, ויש את בעצם את שנאת זרים, כן? שנאת זרים.
בגרמניה?
לא, לא, בגרמניה דווקא יחסית, יש, אבל יחסית לא. אבל עכשיו...
מה שרק נזכיר למען, תמיד כשאומרים גרמניה, אנחנו, יש לנו פלשבקים מתקופות
נכון,
אי אלו או אחרות, אז תמיד זה מרחפת עוד עננה, נכון. חת עננה, אבל זה מסכן מה שאתה אומר.
אבל יש עכשיו פופוליזם, קו פופוליזם אנטי מהגרים ואנטי כן. פליטים, שהוא התחיל כמובן עם אורבן, שזה בעצם ראש ממשלת הונגריה, שהוא היה המנהיג, זה עבר השנאה לזרים ולפליטים עברה לפולין, עברה עכשיו לקנצלר החדש של אוסטריה.
בהתחלה היה טרנד של לקבל פליטים, ואחר כך להיפטר מהם עכשיו.
ולהיות כן. רומני, אבל זה לא עובד. זה עכשיו, לא קנצלר החדש ביקר בארץ, קורץ, מאוסטריה. גם הוא בעצם, הוא הקים קואליציה של הימין הקיצוני, הוא היה גם בארץ פה לפני שבועיים.
כן.
ועכשיו, יש עכשיו את המפלגה, המפלגה שחרתה על דגלה בגרמניה, נגד, כניסתם של הזרים לגרמניה, שיש בחירות אזוריות באוקטובר בגרמניה, מרקל בבעיה, כמעט עכשיו העיפו אותה, ושר הפנים בעצם התפטר, ועכשיו חזר מהתפטרותו, ובעצם הסכימו לכך שגרמניה לא תקבל יותר פליטים, ותקים מחנות עבודה בדרום גרמניה, וכבר הודיע לאיטליה, שגם שם יש ממשלת ימין, שים לב לסחף של הימין, נגד הפליטים, גם באיטליה, וואו. לא נקבל פליטים שתזרקו אותם על הגבול, באיטליה הודיעה, אוסטריה הודיעה, הונגריה הודיעה. לכן, הם לא יודעים מה לעשות אותם, ולא זה בלבד, גם הפליטים שבאים ועוברים את כל הסהרה, ומגיעים ללוב, ומלוב המרווחים מגיעים, היו מגיעים למלטה ולסיציליה, ומשם יש איזה אי קטן מסיציליה ללוב. האיטלקים אמרו, הממשלה החדשה הימנית, שגם היא עלתה שם לשלטון, שים לב, יש סחף, אמרה, אני לא מקבל לפליטים, וספינת פליטים עם 600 איש, נאלצה להמשיך ולפליג עד צפרד, רק שם יכלו לרדת. זאת אומרת, אירופה אומרת, אני, מה שטראמפ אומר גם כן, לא יכולה יותר עם הפליטים, לי אין מקום לקלוט עוד ועוד פליטים, בניגוד למדיניות של מקרון, נשיא צרפת, וקנצלרית מערב גרמניה, אבל הם עשו ועידה, והם עשו ועידה, עכשיו שהם היו, סמכו לפני שבועיים, אנחנו ניתן לפליטים, ניתן להם מחנות, במדינות צפון אפריקה, במרוקו, בתוניס, באלג'יריה, המדינות האלה אמרו להם, תשכחו בזה, אנחנו לא נכניס ונתחזק מחנות פליטים בצפון
כן,
אפריקה.
אני,
ולכן הפליטים האלה בעצם, אותם פליטים בבעיה מאפריקה, וואו. רעב באפריקה, יובש באפריקה, והם לא יודעים מה לעשות.
אנחנו רוצים לדבר על רעידת האדמה שהורגשה היום. הבוקר בעשר דקות לפני 5 בבוקר הושלל רעידות משנה, שהחזקה שבהן הייתה בעוצמה של 3.7, והתרחשה באזור שעה 10 דקות לפני 7, הרעידה המשמעותית, עוצמתה הייתה בין 4 ל-4.2 בסולם ריכטר. אין נזק, אין נפגעים לשמחתנו. אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אמוץ אגנון מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית על רעידת האדמה שהייתה היום. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מה אנחנו יודעים על מה שהיה היום בבוקר?
אנחנו רואים כאן איזו התעוררות של אזור הכנרת, דבר שקורה אחת לכמה שנים, אבל אנחנו לא יודעים למה זה התפתח, צריך להמשיך לעקוב. לפי הנתונים שאני רואה, אז ב-10:02 את הרעידה הראשונה, מאז היו כבר כנראה שלוש רעידות, למעלה משלוש, כמעט ארבע, זה בהחלט לא המצב הסטנדרטי, אבל כבר היו דברים כאלה שלא התפתחו לרעידת אדמה גדולה.
אוקיי, שלמה מעוז רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
הרי כל 100 שנה יש איזה רעידת אדמה שפעם, ב-1827, ואחר כך עוד 100 שנה.
רעידה משמעותית, אתה אומר.
שהחריבה את צפת, החריבה את טבריה. אנחנו מתקרבים, אני יודע שזה לא עובד ככה, כמובן, אבל מתקרבים ל-100 השנים הבאות, זאת אומרת, 1800.
אוקיי, הייתה ב-1927.
נכון.
הייתה בים המלח, הייתה ב-1837.
שער סייד צפת גם כן, בטבריה, כן.
אז רגע, זה אומר שאנחנו מתקרבים לעבר...
אנחנו מתקרבים ל-100.
לידה משמעותית?
לא, אני לא אומר. היו תקופות, אם נלך אחורה בהיסטוריה, אז היו תקופות שהמרווח בין שתי רעידות היה 200 שנה, והיו תקופות שהיה 10 שנים או שנה, כלומר... השדרה היא לא מסודרת.
ברור, ברור.
אבל
גם בקאוס הלא מסודר יש סדר, אתה יודע.
אנחנו כל הזמן מתקרבים. זאת אומרת, התשובה היא כן, אנחנו כל הזמן מתקרבים. כמו שכשאנחנו, כשמתחיל הסתיו, אנחנו כל הזמן מתקרבים לגשם הראשון. אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא, אבל אנחנו כל הזמן מתקרבים אליו.
אוקיי.
וכל הזמן אנחנו מתקרבים למוות, אין מה לעשות.
זה נכון. אוקיי, טוב, אנחנו נודה לך על זה שהסכמת לדבר איתנו ועל העדכון הזה. פרופסור אמוץ עגנון מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, תודה לך. אז שוב נזכיר, ואנחנו מתקנים, רעידת האדמה הראשונה לא הייתה ב-10 דקות לפני 5 בבוקר, אלא ב-10 דקות לפני 2, כבר כבאזור 2 הלילה, הייתה רעידת אדמה משמעותית, ואחר כך הורגשו בין 4-5 רעידות מאז, עד ל-10 דקות לפני 7, אז הייתה הרעידה האחרונה, אין נפגעים, לא נגרם נזק לשמחתנו, ועכשיו...
יכול להיות שזה בגלל המונדיאל, דרך אגב, הרי אמרו שאחרי שהמקסיקנים ניצחו...
משהו מעניין להוסיף בעניין הזה.
בבקשה.
יש זווית אופטימית.
כן.
שאולי פסימית, תלוי בנקודת מבט, אבל באיראן הייתה רעידה... שעה לפנינו, הם הקדימו אותנו האיראני בשעה, ואצלם זה היה 4.3, אז הם גם עוברים אותנו בעוצמה.
הם יכולים עוד פעם, תגיד, הם ישימו אותנו עוד פעם
בגניבה. לא, הם עברו אותנו במונדיאל.
כן, אז הם ישימו אותנו.
אנחנו טלטלנו את ה...
כמו שהמקסיקנים טלטלו את מקסיקו סיטי, כולם קפצו, ואז התברר שזה תמיד יש שם כמה שניות, אבל דיווחו על זה, כן.
כן.
טוב, אנחנו רוצים שוב להודות לך, פרופסור אמוץ.
תודה רבה לך.
תודה לך על השיחה הזו. ועכשיו נשמע את הפתיח שיבשר את בואו של... סוג של מקגייבר. אנחנו עוברים לפינת האשליות והסאונד. הפינה השבועית של איש הקול ואומן האשליות הקוליות של כאן תאגיד השידור הישראלי, אייל שינגלר, שהבטיח להדהים אותנו היום באשליה קולית יוצאת דופן.
בוקר טוב, דודמה.
שלום לאדוני.
תגיד, כמה רמקולים יש לך בבית? יש לך מערכת קולנוע ביתית?
יש לי מין פס כזה, קניתי מתי באיזשהו מקום, לא חשוב, שמות מין פס כזה, יש בו כמה רמקולים כנראה.
מה המטרה שלו?
לשמוע חזק, שאני אחשוב שאני בקולנוע, למרות שהמסך שלי הוא בגודל מסך של נוקי הישן כזה, במסך קטן, אבל אני שומע דינוזאורים מכל עבר.
מכל עבר זה...
אבל הם קטנים, הם נראים כמו חרקים.
אוקיי, יכול לבלבל.
לא השקעתי במסך, אני מודה.
כן, שקונים מערכת קולנוע ביתי, מציעים לנו כל מיני רמקול סנטר, רמקול היקפי, רמקול ימני, שמאלי, או כל מיני מערכות שמנסות לדמות, לשלוח...
גם בקולנוע יש המון רמקולים, לא?
בקולנועים מסוים אפילו יש רמקולים גם בתקרה, ויש שם המון מערכות שהן מאוד משוחלות. אפשר לחשוב כתוצאה מזה שכדי לייצר סאונד היקפי שעוטף אותנו, אז חייבים להשתמש בהמון רמקולים. ואיך זה הגיוני? אם בעצם בראש שלנו יש רק שתי אוזניים.
שאלה מצוינת.
יש רק שני מיקרופונים
בראש. מה, עובדים עלינו? אם כן, מדובר בנוכלות?
כפי הנראה. מסתבר שאפשר ליצור אפקט תלת-ממדי בלי כל הרמקולים שמקיפים אותנו, רק בעזרת אוזניות.
אז עכשיו זאת אומרת במקרה... שני רמקולים.
נכון, לך יש או שני רמקולים שנמצאים משני צידי האוזניים שלנו,
כן.
או פשוט אוזניות, אם יש לכם אוזניות זה הזמן לשים אותם, אם אתם באוטו זה גם סבבה, כי הרמקולים נמצאים גם ככה ממנכם ומשמאלכם, נכון. אז זה, אולי זה יעבוד. איך עושים את זה? משתמשים, יש טכניקת הקלטה בעזרת מיקרופון, שפשוט מאוד נראה כמו ראש. השם של המיקרופון הזה הוא עד, כמו הד, וזה מיקרופון שנראה כמו ראש, בתוך הפרקסת של הדבר של הראש הזה, יש מיקרופון בתוך כל הפרקסת של כל אוזן, והוא בעצם נועד לדמות איך הראש שלנו, ואיך
רגע, זה מיקרופון אחד או שיש בו כמה?
זה מיקרופון סטריפונים, שתי מיקרופונים, אחד בכל אוזן, והקלטות שנעשה מסביב למיקרופון כזה, ואני בכוונה אומר מסביב, כי זה יכול להיות גם לפניו, גם מאחוריו, ממינו ומשמאלו, ונאזין להקלטות כאלה באוזניות, הם ישמעו לנו ריאליסטיות ותלת ממדיות, או מה שכאילו דברים נמצאים מסביבנו. למשל...
כן, בוא נשמע.
זה מגניב.
אני שומע את זה בימין, אבל אולי שמתי את האוזניות.
הוא תכף יסתובב מסביבך פשוט, הוא הולך מאחורינו.
טוב!
טוב, נצא מקדימה קצת.
גם קדימה אחורה אפשר?
כן, בהחלט.
וואו.
מה ש...
כן, חזר. הנה, וואו.
אני יכול טיפה להוציא מאוריינטציה קצת מה... וואו. הטכניקת הקלטה הזאת נקראת הקלטה בינוראלית, שזה בעצם דו-שמיעתית או דו-אוזנית, משהו כזה. אפשר למצוא לה המון דוגמאות ברשת של אנשים שעושים את זה, כי תכלס זה לא מאוד מסובך, גם אם ניקח סתם שני מיקרופונים, נכוון אותם במקום של האוזניים, נשים איזה חציצה ביניהם,
כן.
זה ידמה, זה לא כמו, טוב כמו המיקרופונים שמה שיש להם אפרקסת, שמדמה את התגובה של האפרקסת, אבל
וואו.
זה גם יכול לעבוד. למשל אפשר לשמוע איך אפשר, איך זה מרגיש להיות בחדר שמקיפות אותך חמש מרימבות? אתה יודע מה זה מרימבה? הכלי הקשה הזה כמו כסילופון.
כן.
כן?
זה יותר סקסי מכסילופון.
כן, יותר מרשים כזה.
ברזילה.
ידי עץ כזה.
כן.
וחמש מרימבות שמקיפות אותנו ומנגנות צ'ייקובסקי. פעם רצית לשמוע איך זה מרגיש?
כן, הייתי הולך על בת הים הקטנה, אבל גם זה טוב.
צ'ייקובסקי.
כן, לגמרי שומעים הפרדה.
השימוש העיקרי לסאונד עוטף, זה נקרא, או אימרסיב סאונד בלעז, הוא במשחקי מחשב. נגיד שאנחנו הולכים מתוך איזה חלל דמיוני כזה, בתוך עולם של המשחק, ושומעים צילים מסביבנו, אז נכון שהמסך נמצא לפנינו, אבל אם בא איזה אויב מאחוריי, אני יכול לשמוע אותו מגיע באמת מאחור, שזה מדהים, וגם כמובן במה שנקרא VR, או מציאות מדומה, שלא משמשים במסך מחשב, אלא במשקפיים שאתה לובש, ששם יש עוד איזה אלמנט אחד, שהסאונד צריך להגיב לתנועות של הראש שלך. כלומר, אם אתה מסתכל, אם אתה שומע משהו מצד שמאל,
צריך להשתנות בהתאם,
אתה מסתכל שמאלה, פתאום הדבר צריך להיות מלפניך.
צריך לחשב את הדברים.
נכון, אז לזה כבר לא מספיק אותו מיקרופון בצורת ראש, צריך תוכנה שדע למקם צילים בחלל מסביבך. ובאמת שמתכנתים מסכי מחשב, יש פשוט לכל אלמנט גרפי, יש גם אלמנט סאונד שמחובר אליו וממוקם בהתאם אליו.
צריך להגיב לתנועות הראש. אתה מזיז את הראש, אז הסאונד משתנה, המיקום שלו משתנה.
יש אלגוריתמים, יש תכונות, כאילו, נוסחות מתמטיות שמדמות את אותו מיקרופון דמוי ראש, שמאפשר לנו לזהות כיוון של צילים, ובסוף לחשב ולמקם כל סאונד, ותשלו את האפקטים מתאים, שישמע לנו כאילו מגיע מהמקום המתאים.
אני מאוד מקווה שהבאת עכשיו קטע ממשחק מחשב, שבו שומעים מפלצות מאחורינו.
לא, אבל הבאת לך נסיעה ברכבת תחתית.
די!
גם נחמד.
אוקיי. עוד כמה שנים.
אתה יכול לשמוע אנשים באשכרה משמאלך, ממך, מאחוריך, מלפניך.
נכון.
ואז מגיעים לתחנה ועולים המדרגות. מוקפים באנשים. כן, וזה משהו בהקלטה סטריאופונית רגילה אי אפשר להשיג את
האפקט
העוטף הזה.
זו לא הקלטה סטריאופונית רגילה, אתה אומר.
הקלטה בינוראלית.
וואו.
אני יכול לזה לבודד אחר כך, אם אני רוצה, קהל מדבר באולם, הרבה אנשים, כמו שמעת בקווה תחתית, אני רוצה לבודד מישהו, אחר כך למצוא רק מה הוא אמר.
זה כבר טכניקות אחרות.
זהו, אבל זה מוקלט כמקשה כמעט אחת, נכון? זה בכל זאת, הקלטה סטריאופונית מאוד מסוימת.
יש טכניקות להפרדת קולות שקשורות יותר
למערכים. אבל אלה לא ערוצים נפרדים.
למערכים יותר גדולים של מיקרופונים, גם על זה אולי נעשה פינה בהמשך. מעניין. הבאת לי רעיון עכשיו, זה תחום מאוד מעניין.
מעניין מאוד. טוב, אנחנו כמובן רוצים להודות לאיש הקול ואומן האשליות הקוליות של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אייל שינדלר. תודה לך על הפינה הזו.
אנחנו בעצם רואים, בדקנו את הנושא של מה, האם אולימפיאדות, משחקי מונדיאל, מה שהישראלים קוראים להם.
שיש אינטרס.
האם יש אינטרס כלכלי, אם זה כדאי, האם זה מביא רווח ותקווה.
ההשקעה היא אדירה.
ההשקעה אדירה. וברוב המקרים זה היה כישלון גדול מבחינה כלכלית. מבחינה תדמיתית, כמו שאמרתי, לפוטין זה מצוין, אבל דרום אפריקה, במשחקי המונדיאל האחרונים, לא הביא לה שום, כל התקוות שלהם לתיירות ולעלייה למלונות לא עבדו. מונטריאול בעצם הביאה לפשיטת רגל של מונטריאול בזמנו שעשתה את האולימפיאדה.
זה לא משתלם בסופו של דבר?
רק למעט זה השתלם. אתונה, ניקח את אתונה, זה בכלל אולימפיאדה של אתונה, היא פשטו את הרגל כמה שנים אחרי זה.
וואו.
חובות שמדינה ענייה, שאין לה כוח.
רגע, אז מה יהיה עם האירוויזיון כאן בישראל? האם אנחנו נפשוט רגל?
שם זה לא הרבה כסף, זה רק 50 מיליון. שמת לב מה שאמרתי על עשרות מיליארדים.
מיליארדים, כן.
זה פה עולה, האורוויזיון עולה כמו 50 מיליון דולר, זה לא, 40 מיליון.
אבל לא צריך להשקיע בזה.
איזה אפשר לעשות.
צריך לעשות זה באולם פשוט.
היחידים שהצליחו להוציא מזה, זה דרום קוריאה, שהביא לעלייה בתפוקה ולפריון העבודה בדרום קוריאה, והסינים גם שהם עשו, כל אירוע שהם עשו, זה הביא להם מקפצה חדשה. זאת אומרת, האסייתים...
אז כן אפשר למנף את זה?
האסייתים הצליחו, אבל האמריקאים והקנדים והאירופאים והדרום אפריקאים וכולי, כולם נכשלו. פוטין, שאמרתי כרגע, מבחינתו זה פחות חשוב, כי הוא צריך לעשות רהביליזציה, ושיהיה בהצלחה על מי שיזכה במונדיאל, אבל כסף מזה הרוסים
לא ממש.
לא יראו.
טוב, אנחנו בעצם מסיימים את לא בעצם, אלא אנחנו מסיימים את השעתיים האלה, אנחנו נודה מעומק הלב למי שהיה כאן וריתק אותנו בידיעותיו הרבות, שלמה מעוז, היועץ הפיננסי והכלכלן, תודה רבה שהגעת לכאן כמובן. תודה רבה גם למי שערך והפיק את המשדר הזה, רז חסון, ועל הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה לך אלון, ותודה ליגל שפירה שליווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי או כאן עוד. אתם מוזמנים להוריד את היישומון הזה בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. והפעם גואל יעסוק בשלל עניינים כמו לקטורים, תערוכות וביאנלה. מחר תהיה כאן תוכנית סיכום שבוע, מסקרנת עם כל העניינים הכי משמעותיים שהיו השבוע ברמה המדעית, ולא רק מדעית, ידע, מדע, רפואה וכולי, שיהיה לכם לקט נעים מחר, או סיכום שבוע נעים וסוף שבוע נעים, להתראות.
תרבות, כבר חוזרים.
שלום, כאן דליה מזור, ויש לי יופי של חדשות בשבילך. אפשר לטפל בקמטים ובסימני הזמן בכל גיל, בזכות מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חייגי כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
גמלאים יקרים, לשבוע אחד בלבד. מבצעים מדהימים בשלושת הבתים של משען בצפון תל אביב. לכבוד פתיחת הקיץ, שלושת בתי משען שבצפון תל אביב מציעים לכם לשבוע אחד בלבד וחפוף לתקנון מבצעים מדהימים. אתם נכון, יש לכם הזדמנות נדירה במשען להגשים חלום של דיור מוגן ואיכותי. זאת ההזדמנות שחיכיתם לה. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570. כוכבית 6570.
שלום, כאן צבי פלסר, מנהל פסטיבל קול המוזיקה. אני מזמין אתכם לבוא לגליל ולהנות מקונצרטים חד פעמיים באווירה תרבותית קסומה.
פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון חוזר. חזרות פתוחות, קונצרטים קאמריים ותזמורתיים, מקלות ומופעים לכל המשפחה. 7 עד 14 ביולי בגליל. בגליל העליון. פרטים באתר הפסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון.
גמלאים יקרים, לשבוע אחד בלבד, מבצעים מדהימים בשלושת הבתים של משען בצפון תל אביב. לכבוד פתיחת הקיץ, שלושת בתי משען שבצפון תל אביב מציעים לכם לשבוע אחד בלבד וחפוף לתקנון מבצעים מדהימים. שמעתם נכון, יש לכם הזדמנות נדירה במשען להגשים חלום של דיור מוגן ואיכותי. זאת ההזדמנות שחיכיתם לה. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570. כוכבית 6570.